אנחנו דיברנו שבוע שעבר, שבוע, על תחילת עליות החורבן במסכת גיטין. אנחנו רוצים להמשיך מאיפה שעצרנו, אנחנו דיברנו על קמצא ובר קמצא, ועל רבי זכריה בן אפקולס, שבאם בהתנותו, רבי יוחנן אומר, זה החריב את ביתנו ושרף את היכלנו. בהמשך ממש של אותו עניין, בגמרא בדף נ"ו עמוד א', זה בשורות היותר רחבות, שורה חמישית בערך מההתחלה של הרחבות. יש לכולם דפים, זה בסדר? למי שאין דף? יש דפים? מצוין. אז אנחנו בדף נ"ו עמוד א', יש שם שורות צרות ורחבות, אז בשורות היותר רחבות בשורה חמישית. שם בעצם הגענו פעם שעברה, אומרת הגמרא שדר ילוויו לנירון קיסר. נירון היה זה שהופקד על החרבת ירושלים אחרי שהקיסר השתכנע שמרדו היהודים. הקיקה אתה, כשהוא הגיע, שד הגירה למזרח, אתה נפל בירושלים. למערב, אתה נפל בירושלים. לארבע רוחות השמיים, אתה נפל בירושלים. זאת אומרת, בקיצור, נירון מגיע ורוצה לעשות, לראות סימן. הרומאים היה להם איזה עניין כזה של, כנראה, של סמלים וסימנים ועניינים כאלה. והוא רואה שכל איפשהו זורק חץ בכל כיוון, החץ הזה בסוף נופל בירושלים. אז הוא מבין שיש לו סייעתא דשמיא, מה שנקרא אצלם, זה משהו אחר כנראה נקרא, אבל משהו כזה. שיש פה סימן שהוא יכול לנצח את ירושלים. אמר לינוקא פסוק לי פסוקך. בוא תגיד לי מה אתה רוצה להגיד, כי גם זה גם הופיע בהלכה, זה נקרא שאלת תינוק, זה גם הופיע במסכת מגילה, שגם שם יש תינוקות שאומרים משהו ומזה לומדים, יש בתינוקות משהו נבואי. אז אמר לתינוק, תגיד לי פסוק. אמר לי, ונתתי, זה מיחזקאל, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. זה פסוק של נחמה, שבסוף תהיה נקמה באדום. את יחזקאל, כי לא היה להם מיקוד בבגרות אז. לומדים תורה של מכתב, תורה של מכתב זה גם תנ"ך. אמר, קודשבריך הוא בא אלי לחירוב וביתה, הוא בא אלי חיפור ידי באהוג אברה. אז הוא מבין מהפסוק, ומהחץ ביחד, יש פה עכשיו מסר כפול, נכון? מה המסר הכפול? שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ירושלים, אבל הוא אחרי זה ינקום ברומאים, באדום. הוא אמר, מה אני פרייר? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות פה עכשיו איזה מבצע נגד העם שלו, אבל הוא רוצה שאני אחרי זה אשא בתוצאות באחריות. בא נירון, עזל, סליחה, ערק ועזל והיגייר. קודם כל הוא ערק, הוא בא לראשון אמרת שמו, אני זהו, אני הייתי כשר, אבל אני רוצה להיות, מבקש מקלט מדיני, ובא והתגייר, ונפק מיני רבי מאיר. בקיצור אל העניין, נירון מבטר על התענוג, הוא לא מוכן להיות זה שדרכו נחרב את ירושלים, הוא מתגייר, ורבי מאיר, שהוא אחד מעמודי התווך של תורה שבעל פה, זאת אומרת, סתם משנה, רבי מאירי, רבי מאיר בעל הנס, הוא בעצם צאצא של נירון קיסר. אוקיי. אם אפשר לחזור על? על מה? נירון זה היה בעצם הקיסר שמונה להחריב את ירושלים ראשון. הוא לא הסכים, והתגייר. שדרי לוויו, באספסיאנוס קיסר. עכשיו, אחרי שנירון ערק, אי אפשר כרגע להשתמש בו, שלחו את אספסיאנוס. את הצר עלה, תלת שנה. הלך. פתחנו. אוקיי. היו שם שלושה עשירים בקיצור. נקדימון בן גוריון, בן כלבה סבוע, ובן ציצית הקסת. אומרת הגמרא, מה פירוש המילים הללו? הקסת או הקסת? נקדימון בן גוריון, שנגדל החומה בעבורו, כן, השמש מהירה בשבילו, כזה צדיק היה, שאפשר לומר, השמש זורחת בשבילו. ובן כלבה סבוע, שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, יוצא כשהוא סבע. זה איש חסד הציר, עצום. ובן ציצית הקסת או הקסת, שהייתה ציצתו נגררת על גבי קסתות. הוא היה הולך על גבי קריות. כל כך הוא היה עשיר, שאיפה שהוא היה הולך, היו זורקים קריות לפניו ברחוב, כדי שהוא ידרוך על קריות. אז אלה השירים שהיו בירושלים, מצוין, אז בואו עכשיו נראה מה כל אחד תרם. אחד אמר להו, אנא זיינה להו בחיטה וסערה, אני אזון את כל העיר בחיטים וסעורים. ואחד אמר להו, בדחמרה ודמילך, ביין ומלח, ומשך ושמן. ואחד אמר להו, בדציבה, בעצים, אחד נתן את החיטים והסעורים, אחד נתן יין, מלח ושמן, ואחד נתן עצים. למה לא אומרים מי נתן מה? זה ממש לא משנה, נכון? ממש לא משנה מי נתן מה, זה נראה שזה לרוב ענוותנותם, כי תכף נראה שמשבחים את בעל העצים, אבל אפילו לא אומרים מי הוא היה. מדובר פה על אנשים באמת שהנושא הכללי היה מאוד מאוד חזק אצלם. בדרך כלל כשאדם תורם משהו, אז אומרים אותו לשבח, אומרים את שמו. פה אנחנו אומרים רק שהייתה פה קבוצה כזאת, אנחנו לא אומרים מי אמר מה, כי הם היו באמת ממש ביחד, כמו שאנחנו אומרים תמיד, שכשישנם שתי דעות, והם אחד אמר ואחד אמר, זה לא משנה מי אמר מה, כי שניהם אמרו ביחד. אז פה השירים האלה הם מוסרים את כל רכושם לירושלים. את מי? מי? את מי? בדיוק זה הסיפור, זה בלי שמות. זה בכוונה בלי שמות. נכון? זה חסד עצום, אדיר. אנשים עשירים מוכנים לפרנס את כל העיר ל-21 שנה, זה משהו מדהים. תכף נראה. זה בלי שמות כי לא היה להם אגו. מדובר פה, נדמה לי שהאווירה כאן היא שונה לחלוטין מהאווירה של בן קמצא, של קיבר קמצא וקמצא, והוא גברה. שם זה היה מאוד 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 שמי, כאילו אתה מזמין מישהו, אתה צריך להזמין אותו בדיוק, אם אתה טעית בשם, אתה מסלק אותו. פה אף אחד לא אמר, אני מוכן לפרנס את הקליקה שלי. הם פרנסו את כולם, את מי שבא לסעודה, את מי שלא בא לסעודה, את אלה שהם איתם, אלה שהם נגדם, השמאלנים, הימנים, כולם. נדבר פה לזה מין כאילו אי של אחווה ושל ערבות הדדית, שהוא באמת נראה שונה מהאווירה של ההוא גברה שהזמין לסעודה את קמצא. אותה תקופה, ממש. של בית שני, כמובן, כן. בכל אופן, אז אלה היו השירים. אומרת הגמרא כמו שאמרתם, ושבחו רבנן לדציבה, ושיבחו החכמים את בעל העצים, שאנחנו לא יודעים מה שמו, זה אחד מהם. דרב חיסדא, כל הקלידה, הווה מסר לשמה, את כל מפתחותיו היה מוסר למשמה שלו, למנהל משק שלו, בר מדציבה, חוץ מהמפתח של אוצר העצים. בזה הוא לא שמח על אף אחד. רב חיסדא, רב חיסדא, צורכה הרבה אחרי, והוא גם היה עשיר, המורה, כבר אחרי חומן בית שני כמובן, וכשהיה לו משרת, אז הוא מסר לו את כל המפתחות מלבד מפתח העצים. הוכחה שהעצים זה הכי, הכי, הכי חשוב. ואמר רב חיסדא, הקל בדחיתה, בא ישיתין הקל בדציבה. זאת אומרת, כל מידת נפח, אוצר של חיטים, הוא צריך פי 60, אוצר של עצים. אז העצים זה דבר מאוד מאוד יקר וגדול. למרות שזה קצת נשמע פחות חשוב, אבל זה משהו אדיר, כאילו, זה דורש הרבה יותר עצים צריכים בשביל כל חיטה, פי 60. אז שיבחו את בעל העצים, שאנחנו לא יודעים שוב מה שמו, מדובר פה באמת על איזה הבלכה כזאת, שגם בירושלים היו אנשים צדיקים, גם עשירים צדיקים. תכף נראה את הקונטרה של העניין הזה. בקיצור, הם היו השלושה העשירים של ירושלים. אבל היו למיזן 21 שטה. הם יכלו לזון את כל העיר ל-21 שנה. בואו שנייה, אנחנו עכשיו בתקופה מאתגרת קורונה, והמשק מושבת חלקית. הכלכלה קורסת. בואו נחשוב על משק שמושבת 21 שנה. איזה אוצרות של כסף, של נכסים, צריך כדי לפרנס עיר שלמה 21 שנה. אין דברים כאלה. אוקיי? אבו באו, אנו בריונה. היו שם בעיר גם בריונים. אמרו לאו רבנן, נפוק ונעביד שלמה בעדיו. בואו נצא ונעשה שלום. בואו נסביר לקיסר שאנחנו לא רצינו למרות בו בכלל. הרי איך זה התחיל? זה התחיל מבר קמצא, שתפר פה תיק, שלא קיים בכלל. לא רצו למרוד, לא היה עניין למרוד. אבל בר קמצא עשה פה תרגיל, שבסוף התרגיל חשבו שמורדים, ואז הביאו מצור וכל זה. אמרו החכמים, בואו נצא החוצה מהמצור. הרי בעצם מצור זה אסור להיכנס פנימה, מותר לצאת להיכנה. בואו נצא ונעשה איתם שלום, הכוונה נסביר להם שאנחנו באמת לא רוצים למרוד. סליחה על חוסר ההבנה. וזהו, נגמר הסיפור, כאילו. הרי זה התחיל באמת מכלום ושום דבר. אז הם רצו, החכמים רצו לצאת ולעשות שלום. לא שווקינו. מה התשובה של הבריונים? בסדר, אבל כאילו, תסביר. הבריונים.
אבל הבריונים
יצאו לרבנים. לא. אמרו הרבנים לבריונים, בואו, תתנו לנו לצאת מהעיר, משלחת, לקיסר של רומי, ונעשה שלום. סדר את העניינים. לא שווקינו. לא נתנו להם. למה? כמה? תגיד לי, טענה, תפרוך את דבריי. הם בריונים. כן. מה זה אומר אבל שהם שולטים על על הפתחים, על השערים? שיש מילה לבריונים, נכון? אני מעריך שכשהבריונים היו, אם נחזור חזרה לשידור חי, הם לא נקראים בריונים. נכון? הם נקראים משהו אחר. לא בריונים. כי בריונים זה כאן, זה בפרספקטיבה של כאילו במבט לאחור. אנחנו אומרים, הם היו בריונים. תכף נראה גם שזה לא, זה לא, זה לא, זה לא, כאילו, זה לא אנשים אלימים, כאילו, בהכרח. למה הם לא עונים אבל? יש פה טענה, הטענה הייתה, חבר'ה, יש פה אי הבנה. לא מבינים אותנו. הרומאים חושבים שמרדנו. הם נתנו איזשהו, הם הסיקו איזו מסקנה ממעשה שלא היה, ובנו מזה עכשיו בניין שלם. בואו נסביר להם שזה פשוט לא קרה. או, אז כנראה, קודם כל שמדובר פה על איזשהו תירוץ, אבל אפשר גם לומר שאם אנחנו אמרנו קודם שבסעודה של בר קמצא, שבוע שעבר למדנו, שבסעודה של בר קמצא לא הייתה תקשורת, זוכרות? כי אלה לא מחו, והשליח הביא מישהו והוא מדבר איתו בגוף שלישי, והם אמרו שהם לא מוחים כי לא ישמעו להם, ועושים איזו מסקנה שאם הם לא מחו, כנראה שהם רוצים, מסכימים, נלשין עליהם, הכל זה בעיה תקשורת. אז פה הבעיה מחריפה. זה לא רק בעיה נקודתית אישית, בין ההוא גברא לבר קמצא שלא הבינו אחד השני, אלא זה בעיה בתוך כל העיר. החכמים אומרים משהו, וכלום. לא שווקינו, כאילו, אתה לא אומר, במחילה מכבוד הרב, אולי אני אציע לך איזה הסבר אחר, אתה גם לא אומר, אני לא מסכים. אתה פשוט לא נותן. כן, כן, זה רק אומר שכשהחכמים באמת ישבו שם בסעודה ולא מחו, כי אמרו, לא ישמעו אותנו, בוא נאמר, זה לא רחוק מהמציאות. הם מבינים שהמצב הוא שלא מקשיבים. אז החכמים אומרים משהו מסוים, אומרים, תשמע, יש פה מצב ביש, אימפריה צרה על ירושלים. אנחנו מבינים את ההשלכות של זה, גם בר קמצא ודאי הבין את ההשלכות. ואנחנו רוצים ללכת ולדבר על זה, כדי לנסות למזער נזקים, והתשובה היא, אין תשובה. פשוט לא נותנים להם לצאת. אחרי הסעודה. כן, כנראה, לא, הם לא דיברו עכשיו עם בני העיר, הם דיברו עכשיו, הם רצו לצאת לרומאים, ולהסביר להם, כי משהו פה התנפח, הם חשבו אולי הזמן יעשה את שלו. וזה סתם משהו קטן. אחרי שזה כבר התנפח, כבר הרומאים, אתם רואים פה צבא שלם, שבא וצר על עיר, זה כאילו אתגר אדיר כלכלית.
זה
מוכרח
שכאילו, יש פה צבא שלם שעובדים, ואנחנו לא מוכן לדבר, ואז נגמור
לזה. מופרך, יכול להיות, יכול להיות גם שלא. יכול להיות שאם אנחנו באמת נסביר, אולי יהיה משהו כמו על תנאי כזה. בואו נראה, תקופת מבחן, נשים לב, כי הרי אף אחד לא רוצים מלחמה, בסוף כולם מתים. אז, אבל התשובה של אותם אנשים בריונים, איננה. לא שווקינו. כנראה שעוד פעם, כאילו היה שם איזו בעיה ש... שמי שקובע בעיר זה לא החכמים. למה זה ככה? שאלה טובה. כאילו, יש פה איזה מישהו שיושב על השיבר. אלה הבריונים. והחכמים צריכים לבקש מהם רשות, כדי לצאת החוצה, ולא קובעים רשות. נמשיך. אמרו הבריונים לחכמים, נפוק ונאבד קרב הבא עדיין. אנחנו רוצים לצאת ולהילחם ברומאים. הגיע הזמן למדת המלקח, אנחנו נצח אותם. זה אומרים הבריונים לחכמים. אמרו לה רבנן, לא מסתיים מילתא. זה לא ילך, לא יצליח. אז אלה רוצים לעשות שלום ולא שווקינו. אלה רוצים להילחם, ואחרים אומרים, אין לכם גיבוי כי זה לא... ישיג את המטרה שלו, לא יצליח. אז מה עושים עכשיו? איך מכריעים את המחלוקת? אומרת הגמרא, קמו, קלענו לאנו אמברה, דחיתה וסערה, ואבא קפנה. מה היה הפתרון? איך באמת הכריעו במחלוקת? פשוט קמו, שרפו את האוצרות של החיטים והסעורים, והיה רב, לא הבנתי, את מי אתה מעניש בדיוק? מה זה פותר את הבעיה? הרי יש מחלוקת בין הבריונים לבין החכמים. נניח שפה החכמים הם השמאלנים, בסדר? הבנו, כאילו, מה זה יעזור לשרוף את החיטה עכשיו? כי שריפת החיטה, זה לא בגלל שהם רצו להעניש, אלא להכריח לעשות משהו. ברגע שיש רעב, משהו פה יתפוצץ. נעשה שלום, אבל לא שווקים. זה הכרעה בכוח הזרוע לא לצאת, והכרעה באופן מעשי, זאת אומרת, דרך שריפה של החיטים והסעורים, הכרעה שיהיה חייב משהו פה ייצוץ, משהו פה יבער. יש פה סיר עכשיו שהוא רותח, משהו פה יצא החוצה, אנחנו מעריכים שכשיהיה רב האנשים, לא יהיה להם מה להפסיד, הם ילחמו ברומאים. מזכיר למישהי משהו משריפה של אוצרות, של חיטה ושעורה. מזכיר מתקופה יותר עכשווית, שכשאין כוח ללבן דברים בפה, אז נוקטים באלימות. רק ככה יבינו. ועכשיו העיר ברעב, שוב, מי ששרף את החיטים, זה לא הרומאים, זה אנשי העיר עצמם, שרפו את האוכל של עצמם, כדי שיהיה צורך להכריע כמו שאני חושב שטוב לעם ישראל. זה, שוב, אני רק אזכיר שכשהיית בגן, אז בטח אמרו לך, ואם לא לך, אמרו למי שהרביץ עליך, שכשמשתמשים במילים, לא צריכים להשתמש בידיים. ברגע שעוברים למבט של אלימות, אחד צדדי, שריפה, עניינים אחרים, סימן שמשהו בשפה מאוד 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 עני. לא מצליח, לא עובר מסך. מכיוון שאי אפשר לדבר, אז נוקטים באמצעים יותר כאילו מוחשיים. זה מה שקורה פה, בירושלים. אנחנו ממשיכים, הגענו עכשיו... לא כתוב. לא כתוב כמה זמן. אבל מה שכן יודעים, זה שבדרך כלל מצור אורך מקסימום 3 שנים. כי גם בעיר ביתר, אחרי 3.5 שנים, הקיסר כבר רצה ללכת. אמר חס, נמאס, אני כאילו, אני מתייאש. זאת אומרת, להחזיק צבא זמן רב מחוץ לבית, מחד גדול מאוד מהמקום שלו, לצור על עיר, זה עסק קשה. אפשר לומר שהיה פה זמן קצר. בטח לא 21 שנה, גם לא חצי מזה. בכל אופן...
יש שאלה בצ'אט.
מה השאלה?
שהביטה, לא יודעת איך
הרב
מחליח אותה
בלי לכם. פשוט, כשאין לבן אדם איך לחיות, אז הוא חייב לנקוד במוצא האחרון. זה כאילו נשק יום הדין. אני צריך לחיות. הם צרים על העיר, נכון? אי אפשר להכניס דברים לעיר. אין לי אוכל בתוך העיר. אני חייב לפרוץ את המצור. זה הרעיון. כן. נכון. אבל הבריונים קובעים. הבריונים קובעים האם אפשר להיכנע או לא. לא נותנים לצאת. עכשיו בעצם אין אוכל בעיר, אין יציאה כי יש בריונים, אין כניסה כי יש רומאים, אתה גמור, אתה סגור.
פשוט לפני מה שהם עשו, אז היה אפשר, כאילו, היה זמן
לדוד. נכון. גם היה לך קלף. זה לא רק זה, גם לפני שהם עשו, היה קלף מול הרומאים, אנחנו יכולים להישאר, אנחנו בוחרים לצאת. כשאין כבר אוצרות של חידה וסעורה, אין לך קלף, אתה יוצא, אם תצא, תצא כמו מסכן. אין לך מה, כאילו, מה לתת בשביל השלום. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים להפתעה גדולה, שימו לב, יש פה עשירה נסתרת. אמרנו קודם שהיו 3 עשירים בירושלים, נכון? 3 שהם יכלו לפרס את כל העיר, 21 שנה. אבל יש את הכי עשירה. מרתה בת ביתוס, עתירתה בירושלים אביה. היא הייתה העשירה בירושלים. זאת אומרת, יותר מאשר 3 האלה, היא הכי עשירה. איפה הייתה קודם? לא הבנתי. נכון. מכאן לקח מאוד חשוב, שלא תמיד נתינה תלויה באם יש לאדם או אין לו. יש אנשים שיש להם הרבה, אבל אין להם תודעה של נתינה. תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי אצלה. הרי שם היה אחד חיטה ושעורה, אחד יין מלח ושמן, ואחד עצים. מה היה לה? היה לה כסף, רק כסף היה לה. אך ורק כסף. למה רק כסף היה לה? למה היא לא קנתה? אוצרות. כי לא עשתה כלום בשביל זה. תכף נראה, מה היא שלחה? בכל אופן, מדובר על אישה שפה בטח הציור שלה בוודאי הוא ציור של כאילו חיה בסרט אמיתי. יש בירושלים עכשיו רעב. הגברת הזאת, יש לה בכל האוצרות שלה רק מטבעות זהב. הכל בכסף מזומן. אני חושב, אני לא יודע, לא כל כך מנוסה בזה, אבל הרמב״ם כותב שצריכים שאדם ישלש נכסיו. אני חושב שגם אנשים עשירים היום, לפחות רובם, חלקם, עושים איזשהו, יש מזווה כאילו. יש בבית איזה מרתף קטן עם כמה דברים. אם יהיה קורונה, אז שיהיה מה לאכול. פה מדובר על גברת שלא רק שהיא לא שומרת, אין לה מחסנים בכלל, יש עוד עניין אצלה, היא מאוד אוהבת לחם טרי. ממש אוהבת לחם טרי, והיא לא מוכנה בונג'ור כפור כאילו. רק ממש מהמאפייה. אז בואו נראה מה היה שם עם הגברת. מרתה בת ביתוס, אפשר רק לסמן מי שעוקבת אחרי הדף, שזה קל יותר, בסדר? מרתה בת ביתוס, עתירת בירושלים אביה. שדרת לשלוחה. ואמרה לה, זיל הייתי לסמידה. היא שלחה את השליח שלה, את המשרת שלה, ואמרה לו, לך תביא לי סמידה. סמידה זה לחם מיוחד מקמח שנקרא סולת. הוא קמח שכאילו לא סולת כמו של הקוסקוס, אלא סולת הכוונה שהוא מאוד מנופה. היום זה נקרא אולי קמח קוסמין. אז היא מבקשת כרגע לחם עם קמח קוסמין, עם גרעיני חמניות למעלה. בסדר גמור. זה כשיש רעב בירושלים. לא מבינה כלום. עד האזל, עד שהוא הולך השליח, הזדבן. עד שהוא הולך, מה קרה? נמכר. עתה ואמר לה, סמידה לקה, חיוורת איקה. אין כבר סמידה, יש אבל לחם חיוור, לחם לבן. מחיטה שהיא לא סמידה אמנה, אבל היא דומה, די קרוב. אמרה לזילה איתי לי, איך תביא לי את הקמח הלבן, עד האזל, הזדבן. כן, אבל כשאין חיטה ושעורה בעיר, אז מה שיש קונים. כי כל אחד מוציא את הקצת כסף שיש לו, וקונה מה שיש. אתם זוכרות מה קרה לפני 4 חודשים כשלא היה ביצים? אז פה קצת יותר חמור מזה, אין קמח. אז ישנם שאריות, כאילו, הכי יקר. כן, פחות שווה, קצת פחות שווה. רגע, שנייה. אז היא אומרת, לך תביא לי את הקמח הלבן. הדאזל, הזדבן. אתה ואמר לה, חיוורת לקה, גושקר איקה. אין לחם לבן, יש לחם שחור. אמרה לה, זילה איתי לי. הדאזל, הזדבן. אתה ואמר לה, גושקר הלקה, אין לחם שחור, אבל קמחא דשר, איקה, יש לחם שעורים. איננו יודעים. נגמר. או שזה רחוק, או שיש מעט לחם, או שיש הרבה קונים, או כל תשובות נכונות. אמרה לזילה איתי לי, הדאזל הזדבן. מה את שואלת, עדן? אלא מה? כאילו, אם אתה כבר משרת שלה כבר הרבה זמן, אתה רואה מה קורה בעיר. כאילו, לא חבל? תגיד למאפייה, תן לי בבקשה, תארוז לי את כל מה שיש לך. אכן, תבוא הביתה עם שקית, ותגיד לה, לא היה סמידה. אז, אבל יש חברה. אתה רוצה חברה? אתה בטח רוצה חברה. בבקשה, קניתי לך. לא רוצה חברה, אתה רואה לך גושקרה? קחי גושקרה, גם זה יש לך. תקחי מה שאתה, הרי היא עשירה. אין פה בעיה. למה הוא לא עושה את זה? נכנס לאווירה. זאת אומרת, הוא עצמו בריון, בעצמו. ודאי שגם כאן יש חוסר תקשורת נוראי בינה לבינו. כי קצת תגדיל ראש, תבין מה קורה, איפה אתה נמצא. היא, נניח, לא מבינה, כי בתוך הארמון שלה. אבל אתה רואה מה קורה, אתה רואה אנשים רעבים ברחובות. אתה רואה שיש, אין סמידה, אבל יש חיוורת. טמבל, כאילו, קח את זה. אחרי תגיד לה, את לא רוצה נחזיר את זה. נקבל החזר מחר. ואת אומרת שגם היא סתומה. למה היא סתומה? יפה, תגיד לה, תגידי לו, תקנה לי מה שיש. אתה מכיר כבר את הטעם שלי, אתה יודע את התחביבים שלי, לך, תקנה לי מה שאתה מבין. ואז לא צריכים כל פעם מחדש לחזור, 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 לחזור. יש, סליחה על הזה, אבל יש גם, זה קורה לפעמים, זה לא מגדרי, לא קשור למגדריות. בעל נשלח למכולת, עם רשימה, לא קשור למגדר, יכול גם אישה נשאר למכולת, אבל... ויש לו, כתוב לו שם, תביא לי, חומוס. עכשיו, הוא לא יודע אם זה חומוס גרגירי מהקופסה, או חומוס סלט חומוס, או חומוס יבש מהאלה של הקטניות. או חומוס אליהו. ואיך תדע? אתה לא יכול לדעת. אז את יכולה קודם כל להגיד, להסביר טוב יותר, מראש, מה את מצפה. ובית, אם את מבינה שיש, אנחנו בסיטואציה רגישה מאוד, יש רעב בעיר, הכתוב, ואהב וקפנה, רגע, היא לא מבינה, נכון? אז כאילו תתני לבן אדם איזה חבל, אל תהי קצרה איתו, כי בסוף מה שקרה, שעד שהוא הולך, חוזר, גם אז הוא היה טלפוני, אתה לא יכול מהזה, שלום, אני אצלם לך רגע את הזה. אין, הוא חוזר, הולך, חוזר, הולך, נגמר בינתיים. כל זה בוודאי מעיד על חוסר תקשורת נוראי. חוסר תקשורת של מרתה בת ביתוס עם המשרת שלה. חוסר תקשורת של מרתה בת ביתוס עם המציאות. וחוסר תקשורת של אותו איש משמש עם השטח. תחזור, תוסיף עוד משפט. תקשיב שנייה, לא היה סמידה, ועוד שנייה כבר לא יהיה כלום. תגיד עכשיו, מה את רוצה? אני איתך. יש רעב, הייתי שם, שרפו את המחסנים, אין חיטה, זה לא תרגיל, זה משהו שבאמת אין, אין חיטה בירושלים, אומרים שיהיה פה רעב גדול. עכשיו תחליט מה שאת רוצה. אני אמור להסביר לך את כל הסיטואציה. אבל כל זה לא קורה, השליח הוא מאוד ראש קטן, וכנראה שהיא גידלה אותו כזה. זאת אומרת, אם הייתה סומכת עליו יותר, מסתבר שהוא היה כן מגדיל ראש, אבל היא רצתה להחזיק אותו קצר. וזו ההשלכה. ההשלכה היא שיש לה כסף, הוא חוזר כל פעם עם אותו כסף ביד, כן? כי אין מה לקנות. ועכשיו כבר אין כלום. בואו תראה מה, 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 מה היא עושה, הגברת. הווה שליפה מסנה. אמרה אפוק ואיך זה, היא משכח נמידי למייחד. היא הורידה נעליים ואמרה, אלך ואראה אם יש משהו לאכול. מה את שואלת? למה לא הוריד נעליים? מה את אומרה? הגברת, היא לא יכולה לחזור עם נעליים מהרחוב וידרוך אחרי זה בבית שלה. זה אליסה בארץ הפלאות. עכשיו, היא צריכה, הגברת הזאת, היא לא יכולה ללכת את הנעליים. אז היא מורידה אותם והולכת יחפה. גם זה יכול להיות. זה מה שהיא רגילה אולי, אבל משום מה, זה לא מה שקורה ברחובות. לא שמענו שהיא יורדת, כי היא הולכת שם עם סק, עם כסף, מטבעות זהב. כאילו, ועוד מעט גם תעשה איתו משהו, תכף נראה. אז היא שולפת נעליה, ואומרת, אני אצא, אולי אני אמצא משהו לאכול. היא לא אמרה לו, לך תמצא לי משהו לאכול. כי הוא צריך פקודות ספציפיות. אבל היא יכולה להגדיל ראש, אז היא יוצאת. ואז אומרת הגמרא, משלפה את נעליה וכו', אתיב לה פרטה בקרה, הוא מתה. יצא לה, פרטה זה גלל. הפרשה של בהמה, היא דרכה בטעות על גלל ומתה. למה, איך מתים מזה? אני לא יודע, אבל מישהי כאן הייתה... מישהי פעם הייתה בטיול של בני עקיבא או עזרא ודרכה לעוגות כאלה? מתת מזה? לא. אם היית יחפה, היית מתה, זה הורג דבר כזה? אני מתה. יכול להיות, יכול להיות. מה שאבל נראה, זה הניתוק העצום, כאילו, אנשים מתים ברחובות, יש רעב. את חיה בעולם של, של, של דמיונות, של מלמלות, וכשאת יוצאת ודורכת על גלל, אז את פשוט צורחת, כמו משוגעת ומתה. זה גרסה אחת לאיך היא, הגברת הסתלקה מאיתנו. והגרסה השנייה, נכון, יפה מאוד, היא הרי לא התנדבה כלום למען המצור, כי היא לא שמעה על זה כנראה. היא הייתה בינתיים ב... יכול להיות. אולי ידעו לאיפה לגשת. ידעו שצריכים לגשת לאותם שלושה אנשים שהם אכן באמת נעתרו. אבל היא, הגברת הזאת, אין לה גם מה לתת, יש לה רק כסף. היא לא שמרה כלום, כי הכל צריך להיות טרי. אז זה בעצם גרסה אחת, קרי עלה. רבן יוחאי בן זכאי, הרכה בכה והנוגה, אשר לא נסתה, כף רגלה. מדרוך על הארץ, זה בקית אבו. זה פירוש אחד, איקא דאמרי, פירוש שני, גרוגרות דרבי צדוק אכלה, והתניסה ומתה. היא אכלה את התאנים של רבי צדוק, ונגאלה מזה ומתה. מה היה הסיפור של רבי צדוק? דרבי צדוק יתיב 40 שנים בתעניתה, דלא לחרב ירושלים. רבי צדוק היה 40 שנה בתענית, שלא תחרב ירושלים. 40 שנה, כשכולם חגגו שם, הוא כבר היה בצום, כי הוא ראה שמשהו קורה. מה הוא ראה שקורה? עוד לא חשבו שיהיה מצור בכלל. הוא ראה את השנאת חינם של ירושלים, הוא אמר, אני יודע שזה הולך, הולכים פה משהו להיחרב. הוא כבר בצום מאז. הוא לא שיפר את המצב הציבורי. נכון. נכון. זאת אומרת שגם הוא לא דיבר. גם הוא לא עשה איזה קול זעקה, אחרי אנחנו הולכים לתאום. אולי הוא חשב ש... א', אולי כן, ב', אולי הוא חשב שאין לזה סיכוי. אלא יש סיכוי יחיד, הסיכוי זה יתפלל להשם, שהשם ירחם עלינו. מזכיר קצת את בר כוכבא, זוכרות שהיה לו דוד, שהדוד אמר, מתפלל, אל תשב בדין היום. זאת אומרת, יש תפילה שהיא לא באה לשנות מצב, אלא היא באה רק לומר, בוא נדחה, בוא נדחה את זה. יש כוח בתפילה לדחות דין. אז הוא ישב 40 שנה בתענית. כנראה שהוא בא בתור שליח ציבור, הוא צם, כדי לומר, קדוש ברוך הוא, יש מה להפסיד, כאילו. בכל אופן, כן. צדיק בסדום, נכון? נכון, שהוא באמת... אני אחזור לדברים. הודיה אומרת שזה קצת כן מעודד שיש בן אדם אחד בעיר שמבין את המצב לאשורו, שהוא לא חי בדמיונות. יש פה שנאת חינם, יש פה מלשינות, יש פה בריונים, יש פה חכמים שאין להם כל כך מילה. אבל הנה, אדם אחד שכן עושה משהו. 40 שנה שהוא כבר מנסה ומתפלל ויושב ומתענה כדי שלא יהיה חורבן. וכנראה שכשהוא מבין שהרומאים כבר נמצאים כאן, הוא הפסיק את התענית שלו. איך אני יודע? כי בהמשך המשפט, ככה אנחנו עכשיו יודעים. בואו נראה. אחרי שהוא יושב 40 שנה, אז כי אב היה חילמידה, אחרי התענית, כשהוא היה אוכל משהו, אבא מתחזה מעברי. כשהוא היה אוכל משהו, היו רואים את המעיים שלו, היו רואים את האוכל עובר לו במעיים. היה צנוע מאוד 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 מאוד, אז בכל אכילה היו רואים כל ביס, פשוט רואים אותו, בולט, עובר, 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 עובר במעיים. זה מצב לא קל כמובן. וחייה ובריא, וכשהוא התחיל להבריא מהתענית, 40 שנה שתענית זה לא צחוק, מייתי לגרוגרות, הביאו לו תאנים, מייץ מייהו, הכוונה הוא מצץ את המים שלהם, שתאנים, כי הוא לא יכול לאכול. אז הוא רק מצץ את הנוזל של התאנה, ושד אילהו, וזרק אותו. זאת אומרת, כיוון שהוא לא יכול לאכול, אז הוא רק מצץ משהו כאילו וזרק. ואז מה עשתה מרתה? היא מצאה את הגרוגרות שהוא זרק. ואז היא מצאה את זה, אכלה את זה ומתה. או שהיא נגלה. או שבאים פה לומר לנו שיש איזה קשר ביניהם, נכון? כאילו מה שהוא זורק היא אוכלת. ואיזה ניגוד. איזה ניגוד יש בן אדם ש-40 שנה כבר רואה את החורבן באופק ומתחיל לצום, לבין גברת שבתוך החורבן לא מבינה מאיפה היא חיה בכלל. היא מחפשת צמידה. אז כשהיא אוכלת את מה שהוא אכל, זה בלתי נסבל. זה ניגוד עצום, אדיר. אפשר היה לומר שאם עליו ניתן לומר בקלות שהוא רואה את הנולד, אז אצלה היא לא רואה גם את מה שכבר מת, כאילו. גם את זה היא עוד לא רואה. כאילו, ניגוד לא נורמלי. אז או שהיא מתה מהגלל שהיא דרכה עליו בטעות המסכנה, הגברת המגונדרת הזאת, או שהיא אכלה את הגרוגרת שרבי צדוק אכל אותה, וזה בלתי נסבל שאותו האדם יאכל, ששני אנשים יאכלו אותו דבר, שהם כל כך, כל כך, כל כך מנוגדים. עוד רק הקשורה אחת, כי אבה ניחה נפשה, אפיקתה לכל דאבה וכספה. כשהיא מתה, היא הוציאה את כל כספה וזהבה, ושדיתה בשוקה. אמרה, היי, למי מבאי לי? והיא לכתיב, כספה מחוצות ישליחו. כשהיא מתה, היא הוציאה את כל הזהב שלה, זרקה בשוק, ואמרה, מה זה יעזור לי הזהב? אני רעבה. מה עוזר הזהב? והכוונה תוך כדי, כנראה בתהליך הזה, זה לא היה, כי הוא תוך רגע מתה, כנראה שהיא גססה, אז בשלב הזה היא זרקה את כל הזהב שיש לה ואמרה, מה זה יעזור לי? והיום נכתיב ביחזקאל, כספם בחוצות ישליחו, אין איך לכסף. מה זה יעזור כסף כשאין לך אוכל? כן, בכבוד רות. כן, כן. זאת אומרת, זה מה שאומרים קודם בהתחלה. רבי יוחנן אומר, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. אם היית מפחד, הכוונה זה חושש ורואה, לאיפה הדבר הזה מוביל, מה יהיה השלב הבא, היית חושב פעמיים. אבל אתה לא מפחד. אתה לא רואה את זה. אתה פשוט עושה פה מעשים, שכל מעשה מעלה את הרף, וכשזה מגיע כבר למשהו שהוא בלתי נסבל, אז כולם בוכים פה, מופתעים. איך ייתכן? אין אוכל. נו, באמת. איפה הייתם, את אומרת? נכון?
איך אשר אדם, איך זה קשור אדם לפחד תמיד? קשור לתורה, נגיד לי, נסיעות מוכניות.
כן, כי הרי כתוב שם פסוק אחר, כתוב פחדו בציון חטאים, שאסור לפחד. אז איך זה הולך ביחד? עונה הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב הכוונה היא, בדברי מוסר. בערכים כדאי לפחד, בצרכים אל תפחד. פה מדובר בדיוק על אולי הפוך, שומרים מאוד את הכסף בתוך המחסנים, ולא מבינים שעוד מעט לא יהיה ערך לכסף. אוטוטו, זה גם אם כבר זה, אז היה בקורונה, היה אגירת ביצים. בשלב מסוים חזרו הביצים, אבל היו כאלה שעדיין בתוך התכנות כאילו. מלוא ביתו ביצים. בשלב מסוים, כאילו זה עבר התאריך. זה לא יעזור לך לשמור המון ביצים. אז פה מדובר על, באמת על עולם כזה, שכאילו יש בו הרבה ניתוקים. כאילו אתה אמור לראות פה תהליך. בוא נאמר, שאם כבר היחיד שראה פה תהליך זה בר קמצא. כאילו הוא הלך והלשין לרומאים, וכבר הבין לאיפה זה הולך. כל השאר, כל אחד, כאילו נמצא באיזה נישה. אומר, בסדר, אם נקריב, אז יאמרו ככה, אם לא נקריב, נהרוג אותו, יאמרו ככה. וגם רבי צדוק באופן מסוים, הוא גם, הוא ודאי ראה פני עתיד, ברור, פשוט. אבל כל השאר, כל שאר האזרחים כאילו, הבריונים אומרים, לא, לא מוכנים. מה האלטרנטיבה? לא אומרים. קרב. קרב, אבל זה לא יצליח. לא משנה, שורפים. הכל זה בצעדים, בכאילו מונולוגים. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אם היינו עכשיו עושים סדנת תקשורת לכל החבר'ה האלה פה, היינו אומרים, בוא שנייה אחת, תצור שנייה אחת, לפני שאתה הולך הלאה, בוא ותשקף לשני את מה שהוא אמר לך. זאת אומרת, אם מרתה עוד הייתה עכשיו אומרת, אותו איש חוזה אומר שמי, אין סמידה. יש חיוורת. במקום להגיד לו, תביא חיוורת, היית אומרת לו, אז אתה אומר לי שאין סמידה? אז מה הוא אומר? לא רק שאין סמידה, גם תכף הכל ייגמר. אם היה תקשורת אמיתית, היית שואלת אותו, מבינה, מאיפה זה בא, בוא תעזיר לי, תתאר לי, איך זה יכול להיות, כל השנים יש, יש כל יום סמידה. מה קרה שאין סמידה? למה אין סמידה? אז הוא יסביר לך, אנשים רעבים. אבל את עסוקה בהטלת פקודות. את צודקת. את אומרת ש... כן, כן. את אומרת שמה שאפשר לראות בתוך הבית של מרתה, אפשר גם לראות באומה כולה. שהחכמים והבריונים לא שומעים אחד את השני גם כן. כל אחד אומר את שלא. אבל אף אחד לא אומר, בוא נראה מה אתה מציע, בוא נחפש אלטרנטיבה, בוא נחשוב על זה רגע, אם יהיה קנייה, ממה אתה מפחד, למה אתה מפחד מקנייה. אם הייתה תקשורת, היינו מונעים את המקום הזה, החד צדדי. אבל כנראה שזה קשור גם למידות, וגם באמת לנתק. יש פה כאילו עיר אחת, שיש בתוכה ממש קפסולות. לא כמו כאן. אמיתיות, כאילו קפסולות שאי אפשר, אתה לא יכול לצאת משם. ותכף נראה את צי הקפסולה. כן. איזה פסוק? אשר אדם מפחד תמיד? שאם אדם מפחד, הכוונה זה ערני, בהקשר הזה. ערני, זהיר, שם לב, רואה פני עתיד. מי שמקשה ליבו, ייפול ברע, אדם שלא שם לב, מקשה את הלב שלו, ולא מפחד, הכוונה לא ערני, הוא ייפול בתוך הרעה. זאת אומרת, אם אדם ערני, אז הוא יראה את הרעה, ולא ייפול שם, פשוט יעקוף את זה. היה פה המון אפשרויות לפתרון בדרך. ויש פה כישרון עצום, ללכת בול, דוח על התאום. כאילו בלי שום, לא לפספס שום צד של כישלון. אמרתי רק שיש מסכת ברכות, יש דיון. ושם הגמרא אומרת, אשר אדם מפחד תמיד, הוא בדברי תורה כתיב. הכוונה לא, לא רק דברי תורה פסוקים. דברי תורה הכוונה זה בענייני העולם הבא. עניינים של רוח. שם כדאי להיות זהיר. ובצרכים של האדם, שם אסור לפחד. וכשאתה נמצא בזירה של ערכים, שם תשים לב. תראה היטב לאיפה הדברים הולכים. בסדר? הגענו עכשיו, לעוד, יש עכשיו עוד פעם, כאילו פותחים עכשיו מערכה חדשה. הבנו שיש רעב, ומרתה כבר לא איתנו. עכשיו אנחנו עוסקים בזירה אחרת. אומרת הגמרא, אגב, מה לוח הזמנים? יש גם הפסקה, אבל אני צריך... בלי תרגילים. בסדר, אוקיי. אומרת הגמרא, לא, כן. אבא סיקרא, עכשיו יש עוד מישהו חדש, דמות חדשה. אבא סיקרא, רש בריונה דירושלים, בר אחת את רבי יוחנן בן זכאי אבי. מה הכוונה? יש בריונים, יש חכמים, ראש הבריונים הוא בן אחותו של ראש החכמים. בן אחותו. הכוונה שאחותו של רבי יוחנן בן זכאי, הבן שלה זה אבא סיקרא. אחיין שלו. הוא ראש הבריונים. עכשיו, הם מסוכסכים, נכון? כי הם רצו קרב והם רצו שלום, נכון? אז אבא סיקרא הזה, זה לא בן אדם עוין, זה האחיין שלך. מה את שואלת כבר עוד תרם הסיפור? בוויכוח הקודם, היית אומר לו, אבא, בוא שנייה אחד לדודה. נזמין אותך אלינו הביתה, נשאר על כוס קפה, נדון בעניין. בוא, בוא שבת. אבל זה לא מה שקרה שם. אוקיי, אז הוא בן אחותו של רבי יוחנן בן זכאי. ממשיכים. שלח לי, תא בצנעה לגבי. אגב, מי שלח למי? איך את יודעת? את צודקת. גם רשי ככה אומר. אבל בכוונה, זה נראה לי מוצנע, כי זה לא משנה. כאילו, ותכף נראה ששניהם היו אומרים בדיוק אותו דבר. אבל על פי באמת רשי ועל פי הזיכרון של בת עמי, הדוד שולח לאחיין, בוא אליי בצנעה. למה שלא יהיה בצנעה? סליחה, למה שלא יהיה לא בצנעה? מה הבעיה? למה אסור שירו? כי כנראה כולם מפחדים. עכשיו, אני עד כה הבנתי שהחכמים מפחדים. כי באמת, בחורי ישיבה יש להם קטע כזה. אבל בריונים לא מפחדים, נכון? תכף נראה שהם סופר מפחדים. אז הוא אומר, בוא אליי בצנעה. בסדר? אתה. הגיע. האחיין מגיע לדוד. אמר לה, עד מה תרביתו אחי? וקטליתו, אפשר לסמן את זה, יש סימן, אוקיי. אמר לה, עד מה תרביתו אחי? וקטליתו ללאנה בקפנה. הוא אומר לו, הדוד לאחיין, עד מתי תעשו כך? ותהרגו את העולם ברעב. אנשים פה ימותו, זה לא צחוק. הוא אומר, תשמע, כאילו, כמה אתם יכולים? אתם עכשיו מונעים, אתם סוגרים הרי, את העיר מהפנים החוצה. לא. זה שאין אוכל, אין אוכל. אבל גם אחרי שיש רעב, הבריונים עדיין סגרו את הפתחים. אין יציאה החוצה. הוא אומר, תעשה טובה, תפתח את המצור, שיצאו החוצה אנשים לאכול. אמר לי, עכשיו זה האחיין אומר לדוד, כן? אמר לי, אבא סיקרא, מה יעבד? מה אני אעשה? בימין עליו מידי קטלו לי. מה הכוונה? ונגיד להם משהו, יהרגו אותי. מי יהרג אותך? אבל אתה ראש הבריונים. מה את מחייכת, מה? את אומרת, זה לא משנה שאתה ראש. אין לך חצי מנדט, כאילו. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נראה כמו שיא הבריון, אבל באמת אין לך שום מילה בשטח. הם קובעים לך. או, אז מה שראינו קודם בחכמים שלא מיחו וכל זה, מה שראינו קודם רבי זכריה בן אב קולס, הוא גם קורא בפושעים. גם הבריונים זה באותו עניין כאילו. כולם נמצאים באותה מחלה שאין לך מילה. הוא אומר, אם אני אגיד להם משהו, אני מבין אותך. הוא אומר, אני איתך. אבל אם אני אגיד להם משהו, יהרגו אותי. אז מה אני יכול לעשות, כאילו? זה
כבר כל אחד בלב, עכשיו.
כן. אף אחד לא אמר. כן. 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 לא משנה, אבל. כן. נכון. יכול להיות מאוד.
אומר, אתם לא פעת להם כבר.
אבל הראש שלהם אומר, אני מסכים. אני מסכים איתך. כן. אני לא רוצה להקביל את זה להיום, אבל בוא נאמר שבמדינה דמוקרטית זה מאוד קיים הדבר הזה. שאדם יכול לחשוב מכאן ועד מחר מה שהוא רוצה, אבל אם הבוחרים שלו לא יסכימו עם זה, אז יארגו אותו, יארגו אותו פוליטית או אפילו חלילה אחרת. זה לא ככה, זה ממש ככה. שאדם מרגיש, הוא אומר, אני מבין, אני מסכים, אבל הבטחתי לבוחרים. כאילו, מה זה קשור? בחרו בך להניג. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אבל, גם שאול אומר, שמעתי את העם, ביקשו. תיקח יוזמה, תיקח אחריות. אין פה הנהגה. גם אצל הבריונים אין מילה. נמשיך. אמר לך זה נתקנת, לדידי, דאפוק, אפשר דעת והצלה פורטה. אומר הדוד לאחיין, תעשה טובה, תמצא לי פתרון, שאני אצא החוצה. מהמצור, אולי תהיה הצלה קטנה. עכשיו בעצם כל הסיפור הוא לא לשנות כיוון אצל כל הבריונים, זה כבר אבוד, לפחות תן לי פתרון נקודתי שאני אצא. זאת אומרת, כי נותן לי איזשהו כרטיס VIP שאני יכול לעבור במחסום. כי הם שלטו על המעברים.
אבל זה לא
הרומאים? הרומאים אמרו, אין, זאת אומרת, מצור בעצם זה כאילו לחץ. אין כניסה לעיר של סחורות, של אוכל. אבל מי שכאילו רוצה לצאת החוצה, להיכנע, בבקשה, וולקאם. אבל הם חסמו גם בפנים. אסור לצאת החוצה, כדי שלא יהיה מצב שכולם בורחים. אוקיי. בקיצור, אז אומרת, שמע, יש לי יצא בשבילך. אמר לי, נקות נפשך בקצירה, בוא תגיד שאתה חולה. ולתקו לאלמה ולשיילו בך. וכולם יבקרו אותך. זאת אומרת, צריכים להוציא שמועה דרך האיש יחסי ציבור שלך, שאתה חולה, כולם יבוא לבקר אותך, אתה תהיה בתוך המיטה, שוכב על המיטה. ואחרי זה, אחרי שהם באים לבקר אותך, ואל תהיה, מידי סריה, ואגני גבך, ותביא, מחילה מפותכם, איזה משהו מסריח, נבלה מסריחה, ותניח בתוך המיטה שלך. חתול מת בתוך המיטה. ולאמרו, דנח נפשך, ואז יגידו, יש ריח של מת, הוא מת. הטעם הוא יתחבא תחת הסדין, עם חתול מת בתוך המיטה. וככה יגידו שאתה מתת. ואז כיוון שאי אפשר לקבור אנשים בירושלים, זאת אומרת, לשרוף את ירושלים אפשר, להרוג את החכמים אפשר, אבל אי אפשר לקבור אנשים בתוך הירושלים, אנחנו דתיים. יש חוק כזה, יש אווירה כזאת. מה פשר החוק? כן. לא קוראים לתוך החומות. למה לא קוברים? זה כאילו כבוד של העיר ירושלים. זאת אומרת, מותר שיהיה רעב, מותר שהכל יחרב, אבל באמת על פי ההלכה, אסור לקבור אנשים בתוך החומות העיר. לכן יש הר שלם שהוא הר של קברים. איזה הר זה? הר הזיתים. אז בכל אופן, אם תגיד שאתה מת, יוציא אותך בארון מתים כדי לקבור אותך בחוץ. הנה, בבקשה, יש פיצוח. אוקיי, אבל אומר לו עוד משהו. ולאול בך, תלמידך. זאת אומרת, מי שבעצם יסחב את הארון שלך, יהיו תלמידים שלך, שהם נאמנים לך. ולא, לאול בך, איש אחרינה, דלא לרגשן בך, דקליל את. זאת אומרת, אם יהיו אנשים אחרים בחברה קדישה, הם ישימו לב שאתה קל, ואז יזהו אותך. אפילו עם החתול, את רואה? עדיין, למרות. זאת אומרת, תיקח חתול גדול, ממש גדול. בסדר. טוב, קושייה. קושייה. בכל אופן, צריכים לקחת את תלמידים שלך ולא מישהו אחר. דאינו ידע, זאת אומרת, ידע, הם יודעים, אומר האחיין, דחיה קליל ממתה, שהחל הוא יותר קל מהמת, אם זה באמת מישהו אחר, מיד יעלו עליך. אבי דחי. רבי יוחנן, בן זכאי, עושה בדיוק אותו דבר, הוא אומר שהוא בעצם חולה, מגיע לבקר אותו, הוא שם חתול בתוך הזה, לא חתול, לא יודע אם זה חתול או משהו אחר, בתוך המיטה, ואומרים שהוא מת, ועכשיו ארבעה אנשים נכנסים כדי לסחוב אותו החוצה מירושלים. מי נכנס? נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד, ורבי יהושע מצד אחד, שניים, סליחה. כמעט הוא לפתחה, כשהגיעו לפתח של העיר, באו למתקר. מי רצה לבקור אותו? הרומאים, רצו לבדוק אותו. לא נכון. כי הרומאים אין להם בעיה שיצאו אנשים מהעיר. הבריונים רצו לבקור אותו. אמר להו, מישהו אמר להם, אנחנו לא יודעים מי, אולי זה אבא סיקרא אמר להם, זה רשי אומר ככה, אולי זה רבי אליעזר אומר ככה, אנחנו לא יודעים, אבל מישהו אמר להם, יאמרו רבן דקרו, אם תזכרו אותו, את הארון שלו, הרומאים יגידו, הם דוקרים את הרבנים שלהם, אין להם כבוד לרבנים. באו למדחף, אמרו, אין בעיה, אנחנו לא נדקור אותו, בואו נדחף אותו, ננענע את הארון, נראה, אם הוא זז קופץ, סימן שהוא חי. זאת אומרת, הם חשדו שיכול להיות שהוא חי. אמר לו, יאמרו, רבן דחפו. הרומאים יגידו שהיהודים דוחפים את הרבנים שלהם, בהלוויה. זה בושה דבר כזה. פתחו לבבא נפק. פתחו לו את השער, והוא יצא. מה זה מזכיר לך? יאמרו. רבן דקרו, יאמרו, רבן דחפו. שמה, איפה זה כתוב יאמרו? שרבי זכריה בן אבקולס אומר, אם אני אסכים להקריב את הקורבן בעל מום, אז יאמרו שבעלי מום קרבים לגבי מזבח. ואם נהרוג את בר קמצא, מדין רודף, יגידו שמי שהטיל מום הקודשים יהרג. לא עושים כלום. גם הבריונים הם באותו קטע. בסוף פתחו לו ויצא. אבל מה שמעניין אותם באמת, זה לא אם יש בעיה לדקור את הרב, אין להם שום בעיה לדקור רבנים. הבעיה היא שהרומאים רואים. ואז יאמרו, הרומאים יגידו, רבן דקרו. תגידי, אין לך בעיה לדקור רב? זה לא קצת... כאילו כל הסיפור זה בכלל לא עניינית. זה תודעתית כאילו. באופן כזה, ביחסי חוץ, זה לא מצטלם את הדבר כזה, כאילו, הרומאים, לא, זה לא יעבור. זה יגרום זלזול. פה זה יצא לחיוב. בסוף הצלחנו לחלץ את גדול הדור מירושלים. את צודקת, אבל הייתי אבל כן מצפה לעוד שלב אחד, להגיד, לא דוחפים רב. גם כשאף רומאי לא רואה, כאילו, הם לא דוחפים רבנים. כאילו זה שאכפת לי ממח האחר, רואה אותי דוחף רבנים, זה מוזר, כי לא אכפת לך לדחוף? לא אכפת לך לדקור? יותר מזה. בואו שנייה נעשה רגע, נסגור את כל העסק במקרו, כאילו. מדובר פה, שוב, על התייעצות בין אחיין ודוד, גדול הדור וגדול הבריונים, שאומר, שמע, אני צריך לצאת מירושלים כדי לדבר עם הרומאים, אולי תהיה הצלה קטנה. והפתרון זה לצאת מירושלים בארון מתים. מה זה אומר לנו, הסיטואציה הזאת? שכאילו התורה יוצאת מירושלים בארון מתים. זה גם אומר, נכון, משהו. זה לא רק הדרך הכי יצירתית לצאת מירושלים. זה אומר שכאילו אם אפשר לצאת מירושלים בתור גדול דור, זה רק בארון מתים. אין דרך אחרת. כאילו משהו מת שם. נכון, לא מת אמיתי. מת בתרגיל. אבל כאילו התורה נתפסת עכשיו, כשגדול הדור מגיע לקיסר רומא, איך הוא יסתכל עליו? יצאת מהעיר בארון מתים? אתה לא, אין לך איזה, לא יודע, משלחת שמלווה אותך, שומרי ראש, משמרות המהפכה. מה זה הדבר הזה? אלא מה? התורה מתה. כשיש כל כך חוסר בדיבור, חוסר בתקשורת, אז באמת התוכן יוצא בארון מתים. עוד טיפה נמשיך, אפשר להמשיך קצת? כן. זה מצער מאוד, לא יודע אם זה חידוש או לא, אבל זה ממש ממש צער אדיר. זה צער גדול, שכאילו מה שיוצא, הרי עוד לא נחרב כלום. אבל מה שאתה רואה פה, אתה רואה פה עיר חרבה. לא רק עיר חרבה עם רעב, לא רק אנשים מתים ברחובות, אלא עיר חרבה כאילו בעומק. אתה רואה פה הנהגה מתפוררת. עד כדי כך שהחכמים הם רוב מול מיעוט רבי זכריה, והם לא מצליחים להכריע. וגם הבריונים, יש בהם איזה משהו כזה שכאילו מי שחזק שולט. גם הרב שלהם, אין לו מילה בכלל אצלם. כאילו זה ממש כל דעלים כבר. אז כשאנחנו רואים את זה, אנחנו בעצם מבינים שחורבן בית המקדש זה כאילו ביטוי אחד למבט הרבה יותר כולל ורחב, משהו כאן מתפורר לגמרי. כאילו אין פה שום ניהול קולקטיבי של האירוע. הכל פה פועל בצטלח כזה, בפתרונות נקודתיים, כשבאמת ההנהגה מנוטרת לגמרי. כן. חבוד, שאתה יש לנו. כן. זה כנראה שכשיש באמת פירוד בחברה, אז גם התורה, גם התוכן, גם אדם למקום מת. כאילו זה שלא אכפת, הרי אותם בריונים, סליחה על ההשוואה, כן? אבל היום את מבינה שכאילו האחרון שיגע ברב זה בריונים, כאילו. מי, מה זאת אומרת? תמיד נשק לו את היד, מה פתאום? כאילו, הם בטח לא יגעו ברבנים. ומה שמטריד אותו, זה מה יאמרו. זה כאילו התפרקות נוראית. עכשיו, נכון שזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר, זה בא לידי ביטוי חברתית, בצורה מאוד חדה. אבל זה לא נשאר בקטע החברתי. כאילו, זה לא רק שיש בעיה של גיבוש בירושלים. יש כאן בעיה שהמרקם של עיר הקודש חוסל. לגמרי. זה לא רק בעיה של אדם לחברו. זה בעיה של תפיסה בכלל, שכאילו אני לא מתקשר, לא שומע, לא באמת מקשיב, לא באמת מדבר, אלא הכל זה בהנחתות כאלה, וכאילו במילים, כאילו חד משמעיות ודי. וזה פוגע בכל המעגלים, אנחנו רואים שכולם נגועים בזה, כאילו, בכל אחד, זאת אומרת, גם אצל קמצא, גם אצל בר קמצא, גם אצל ההוא גברא, גם אצל המריונים, וגם אצל החכמים. כנראה שפה שנאת חינם נתפסת כמשהו רחב יותר, זה לא רק משהו רגשי. שנאה היום אצלנו נתפסת כמשהו רגשי. פה שנאה הכוונה נתק. יש פה חוסר תקשורת. זה כמו שהאהבה היום נתפסת כמשהו רומנטי, משהו רגשי. אבל האהבה בחז"ל זה חיבור. שנאה זה בעצם נתק. ופה רואים שפשוט הכל מתנתק לגמרי. כאילו, אין חברה אחת שאתה יכול להגיד, יש פה היררכיה, וכשאומרים משהו, אז שומעים לך. כאילו, בשום תחום זה לא קרה, לא בסעודה, ולא בחכמים, ולא בבריונים. כן. הוא מאוד חזק, אבל יחיד ורבים הלכה כרבים. מה עושים עם זה? כאילו, אין פה אפילו דיון. זה לא עושים הצבעה והם הודו לו. הוא אמר משהו טענה והם הודו לו. אלא הם אומרים משהו מסוים, הוא אומר, אבל יאמרו כך וכך. הם לא עונים טוב בסדר. אלא עוד הצעה אחרת, אבל יראו כך וכך, הם לא עונים בסדר. זה כאילו שב ואל תעשה כזה, זה מין, כאילו יש פה איזה מין כמו שביל ללא מוצא, זאת אומרת, אתה נתקע פה באיזה קיר, כאילו אתה פשוט עוצר, עד להודעה חדשה, ויש הודעה חדשה. כן. כן, כנראה שאכפת מאוד, וזה ברור שהמציאות של בית מקדש הייתה מאוד חשובה לעם ישראל, אבל הפספוס כאן התחיל כאילו לא מראש הפירמידה כאילו עד התחתית שלה, הוא התחיל מתוכה. כשהפירמידה מתפוררת, כאילו, אז בית המקדש נחרב, אתה אחרי זה בוחר, אתה אומר, רגע, אבל למה הוא נחרב? בית חרוב חרבת. אתה בעצם מגלה פה כאילו תמונה מרוסקת של האומה. כנראה שכל אחד חשב שהוא צודק. כל אחד אמר, אני אציל את המקדש, אני, בעמדה שלי, אני אציל את הכל. למען האומה, למען עם ישראל. לא, היא חשבה שהיא העם, היא האומה. היא תציל את האומה. והיא לא הייתה בסדר בכלל, מכיוון שהיא לא הבינה שהיא לא האומה. שיש עוד קפסולות, יש עוד קבוצות. אבל זה לא רק זה, גם בתוך התפקוד, זה תפקוד שאין בו תקשורת בכלל. גם בתוך החברה עצמה, בתוך הבריונים, אין תקשורת. זה לא רק בעיה של בינינו לבינם. זה בעיה בתוך הקבוצה עצמה. בחכמים עצמם אין הכרעה. בבריונים עצמם אין הכרעה. לא שומעים אותי. זה? אנחנו ברוך השם הולכים ומתקנים. אנחנו כל הזמן עסוקים בתיקון. ועדיין, אם בית המקדש עוד לא נבנה, סימן שמשהו עוד לא הושלם בתיקון. זה נכון שהרב כותב שגם בדור של גאולה חוזרים עם כל המחלות של הגלות. כאילו, אותן תופעות פשוט בסימן עלייה. וחלק מהצער, זה לא צער על מה שהיה, זה צער על מה שיהיה, אנחנו רוצים שיהיה אחרת, אנחנו רוצים שיהיה שונה. לכן הרמב״ם כותב שהעניין שתמיד ציבור, ודאי תשעה באב, הוא לשנות את הדרך, מתוך הפקת לקחים מהעבר. אז אנחנו צריכים לשים לב, לבנות תקשורת נכונה, ולהבין שתקשורת זה לא רק נימוס, זה לא רק לענות בצורה יפה. תקשורת זה באמת להקשיב, יש פה צדדים. אבל אף אחד לא מקשיב.
הרב, שאלה של מיכל, לא הבנתי למה בירונים לא
יוצאים לצאת, מה העניין? העניין הוא שאם ייתנו לצאת, כולם יצאו, והקלף מול הרומאים כבר לא יהיה. אם נשמור וכולם לא יכולים לצאת, הם יתרעמו, יחסו ויצאו לקרב אל מול הרומאים. הם רצו שיהיה בסוף מלחמה. אם יהיה פתח מילות, כולם יצאו. הם רצו להביס את הרומאים. אותם בריונים רוצים למרוד באמת. הם רוצים להביס את הרומאים. הם רוצים בכוח הזרוע, רק את זה הם מבינים הרומאים. אבל העם לא איתנו, אז ניצור מצב שהוא איתם. יש כאלה שטוענים שגם בעזה זה ככה. שההנהגה שם רוצה להרעיב את האנשים כדי שלא יהיה מה להפסיד, כדי שאז יוכלו ללחם בצורה, כאילו בלי, אין להם שום הקרב. ככה יש לי. יש אומרים. כי בכל אופן, זה לא שהם כאילו לגמרי התנערו מכל הערכים שלהם. יש להם ערכים של כבוד ישראל. וזה זה, זה בושה לעם ישראל, שיהודים דוקרים את הרב שלהם. כאילו, אז לי לא אכפת לדקור את הרב שלי. אבל זה בושה שאומרים את זה ככה. זה, היום זה נקרא, שכשיש, טוב, זה היום, היום שווה על כך, קצת מוזר, אבל שאת ה, הכביסה, חפשים אותה בתוך הבית. זאת אומרת, אני יכול לקלל את הרב, בלי בעיה, בלי ברקסים. אבל כשאני בחוץ, כאילו, אני לא מקלל. כי זה לא, זה לא, זה לא זה. מוזר. נכון, נכון. יש גם, יש קטע מוזר אצל ילדים בגיל צעיר מכן. זה גם כן יותר נוגע אצל בנים, המחלה הזאת. אבל לא, לא רק. שאת יכולה בבית לצרוח על אמא שלך. ולהגיד לה שאת שונאת אותה. אבל אם מישהו יגיד ברחוב שהוא שונא את אמא שלך, הוא לא יצא מזה חי. מה זאת אומרת? אתה אמרת בעצמך, אבל זה אחרת. בבית מותר להגיד הכל, בחוץ מי שיעיז לדבר מילה אחת על אמא שלי, אני גומר עליו. אולי זה מה שקורה גם כאן. כן. עוד שאלות, נמשיך? עוד טיפה נמשיך, כי כבר הזמן באמת מתאחר. אז הוא יצא, עכשיו יש בעצם הנציג של עולם התורה יצא מירושלים, הצליח להימלט מירושלים, גם נחשוב רגע איך זה נראה כאילו במבט רחב יותר. נציג התורה הגיע להישג מדהים, הוא מצליח לברוח מירושלים. נחשוב על זה רגע, על המשפט הזה. אז הוא יוצא, והוא הולך לרומאים. הוא מסגיר את עצמו כמובן, הוא אומר, אני באתי כדי לעשות מסע ומתן עם הרומאים. כמעט עליה אתה, הגיע לשם, חשבו שהוא מת, ואז הוא קם. עזבו אותו. בתוך העיר, יש פה שער. לפני השער יש פה את הביונים, בטוחים שהוא מת, יצא חוץ מהשער, פותחים את הדלת, וופס, קופץ מהארון, הכל בסדר, חי. כי
לא הייתי אומר את זה
לא שמענו על הספדים, את אומרת. לא שמענו, לא יודעים. או שהם שמעו אחרי שמועה שהוא בעצם עבד עליהם, או שאולי זה קיים, אבל זה לא חשוב לנו כרגע. בכל אופן, הוא מגיע עכשיו לקיסר. אמר, שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה. שלום עליך המלך. עכשיו, אם אנחנו רק נדע, זאת אומרת, שנייה אחת נדייק את זה, יש ברומאית הבדל בין קיסר ומלך. קיסר זה כמו ראש ממשלה. מלך זה מלך. שונה. זה מעל, כאילו. כן. אמר לי, מיכאי בת טרקטלה, אתה חייב עכשיו פעמיים זר עם מוות. הקיסר אומר, רבי יוחנן בן זכאי. למה? חדה דלב מלכה ענה. וקרית לי מלכה. אתה קורא לי מלך ואני לא מלך. ותו, בפעם שנייה אתה חייב מיטה, אם מלכה ענה, אם אני באמת מלך בעיניך, אני מלך, עד העידנה, עמי לא עתית לגבי, עד עכשיו למה לא הגעת? אם אני מלך באמת, איפה הייתם? איפה אתה היית? אני כבר פה, לא יודע כמה, חצי שנה, שנה. למה לא באת מיד? אם אני... לא, לבוא להיכנע. מה קרה? מה אתה... מה יום יומיים? מה התעכבת כאילו? הוא אומר. כי אם אני באמת השולט, אם אני רק פקיד, אז הבנתי, אתה רק חושב שאני רק פקיד. אבל אם אתה קורא לי מלך, ואני אחראי, אני כאילו הגוף שכן מחליט, למה לא באת קודם? אמר לי, הוא עונה לך עכשיו פעמיים, דקה אמרת לב מלכה ענה, מה שאתה אמרת שאני אני לא המלך, הופכים דף עכשיו כמובן, עברה מלכה, באמת אתה מלך. למה? דאי לב מלכה את, לא ממסרה ירושלים בידיך, דכתיב והלבנון באדיר ייפול. זאת אומרת, אם אתה לא היית מלך, לא היית יכול לכבוש את העיר הזאת, כי רק באדיר נופל הלבנון, אדיר זה מלך. ואין אדיר אלא מלך, דכתיב, והיה אדירו ממנו. ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר, הר הטוב הזה בלבנון. אז זה שאלה ראשונה, דע לך, אתה פוטנציאלית מלך, אחרת לא היית כאן. נכון, אבל אתה כבר מלך פוטנציאלית. לכן זה לא, כאילו, זה לא המצאה. זה אחד. בסדר, לפי ההבנה שלי, נראה שגם הם כאילו, מאמינים בזה כעובדה שגם הקיסר קודם ביקש מילד ולומר לו פסוק. זה אחד. ודכאמרת, אם מלכה אנה, עמי, לוקעתית לגבי, עד העידנה, אם אתה שואל, אז למה לא באתי קודם, בריונת דהידמן, לא שבקינן. הבריונים שיש בנו, לא נתנו לנו. שימו לב לניסוח, בריונת דהידמן. בריונים שישנם בנו. מעניין. כנראה זה גם צד חיובי, שהוא רואה את זה כקולקטיב, כי הוא בא בתור עיר שלמה. יש בנו בריונים. ואולי אפשר לומר שיש בריונות בכל מקום. יש בכל מקום בריונים. בכל קבוצה כאילו יש גם בריונים. או שהחכמים, יש משהו שלא לא פועל כאילו. עדיף שב ואל תעשה. זה גם מה שהיה אצל בסעודה, שבסוף הם לא עשו כלום. ואז הוא אומר, תשמע, אמר לי, הקיסר היה כנראה אינטליגנט, אמר לי, אילו חבית של דבש, הוא דרקון כרוך עליה, לא היו שוברים את החבית, בשביל דרקון? זאת אומרת, אם יש חבית דבש ועליה נחש, צריכים להרוג אותו. איך הורגים נחש? איך? מישהי פעם ראתה פה נחש? כן, רק נחש? איך? לא, עם דיבור, עם כללה, עם שם קודש. איך? עם נעל. עם כוח. זה ישבור את החבית. אז הוא אומר לו, אם אתה רואה, אם אתה אומר שיש בריונים בעיר, ויש, הם על החבית, כאילו, החבית נראית פה כמו החומות, נכון? יש חומות לעיר, והנחש לא יוכל לחומות, לא תשבור את החומות כדי לנצח את הנחש הזה? למה לא עשיתם משהו? אישתיק. כל חמד לקי? לא עונה. קריה לרב יוסף, ויתמה רבי עקיבא, זה או אמורה, או אפילו תנה, רבי עקיבא הרי חי בדור שאחרי החורבן ממש, צמוד לחורבן. אז הוא קורא עליו, משיב, על השם כמובן, משיב החכמים אחור, ודעתם יסכל. שהשם משיב את החכמים אחור. השם עצר אותו שלא יענה, חבל. היא באה אלה למאמר לה, היה צריך לומר לו, שקלילן צבטה, לוקחים צבט, ושקלילן לדרקון, וקטלילן וחבית השבקינן לה. היית צריך לומר, באים בכירורגית, לוקחים צבט, איזשהו, לא יודע, פינצטה או איזה מלקחיים, לוקחים את הדרקון, ומשאירים את החבית. היית אומר לו ככה, הוא היה מבין שאפשר גם בלי להחיב את ירושלים, כי הרי מה הוא בעצם רצה עכשיו פה? הוא רצה תירוץ, הכשר כביכול, להחריב את העיר, כי יש שם בריונים. אתה אמרת שיש שם בריונים? אין לי ברירה. היית אומר, אז אתה צריך ללחם בהם. אז הזה רבי עקיבא אומר, זה פשלה. חבל. הקדוש ברוך הוא, כאילו, הוא חסם את פיו, כי היה אפשר להציל את ירושלים. למה זה משנה? זה שאלה של דור. האם זה קרה, זאת אומרת, אחרי כ... 250 שנה, או כבר אחרי כ-30 שנה. שאלה קשה, אתגר. למה רבן יוחנן לא אמר באמת את הצוות? נכון. אז באופן היסטורי, כנראה שהקדוש ברוך הוא סתם לו את הפה. אבל מה עמד בסברה? האם ישנה סברה שלא לומר את זה? כי הוא לא רצה?
העניין זה לתקן את העבירה.
שרבן יוחנן בן זכאי לא רצה בשום אופן, זאת אומרת, להפריד בתוך העיר בין כוחות כאלה ואחרים. הוא לא רצה ליצור חיץ. ואולי זה קצת קשור עם בריון, בריון דעית בן. אבל נכון שהם בתוכנו. זאת אומרת, הוא עכשיו הולך לתקן, הוא אומר, אני לא הולך להפריד בשום אופן, אני הולך לתוך העיר. בשום פנים באופן. כן. את אומרת שזה קצת ככה מוזר שרבי עקיבא חושב שאם רבי יוחנן היה עונה כהוגן, הוא היה חוסך את ההחלטה שלו שהיה, הרי זה רק תירוץ. אולי גם בתור תירוץ צריכים לומר. אולי גם אם זה לא באמת יהיה ממש אפקטיבי, אבל הרי אתה באת כדי שתהיה הצלה פורטה. לך על זה, כי יש לך עכשיו פתח, תלך עליו. למרות שאולי זה באמת, זה סיכוי נמוך שהוא יגיד, טוב, אם ככה הרשמת אותי, אני אשחרר אותך אחרי שנה של מצור ו... מה? מה ידע בדיוק?
אני רוצה להראות את זה, אני רוצה להראות את זה,
בוא נאמר שלא ראינו בהיסטוריה שאין גויים דבילים. זה לא קושייה מי יודע מה, כאילו. כן, כן. כן, פה זה באמת נראה שגם רבי עקיבא יודע שהבעיה היא לא המילה שרבי יוחנן בן זכאי אל מול הקיסר. לא זה הסיפור שהכניע את ירושלים. מסתבר שזו שאלה של איך להתייחס פנימה, כאילו. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי אומר, אני לא מפריד בין הבריונים, בין הדרקון, לבין החבית, הדבש. אני לא מוכן להפריד בין זה לבין זה, יש בזה היגיון מסוים. אבל עקיבא אומר, יש מקרים שבהם צריכים להפריד כדי להציל את העיקר. תגיד לו, אם אתה חושב שיש שם כאלה, אז קח אותם, אז קח אותנו. שאין? אין עיקר? כן. לא, פה עוסקים בדבש, הכוונה ירושלים, הכוונה כאילו הבית, בית השם. הוא הדבש. ויש שם חבית, יש שם חומה, יש שם דרקון על החבית. אז אין ברירה. אבל אולי יש ברירה. נמשיך עוד טיפה. טוב, זה עוד ארוך. בקיצור, שם רבי יוחנן בן זכאי, בסופו של דבר, מבקש שלושה דברים. הוא אומר, תשמע, אתה צודק, אני לא חוזר בי, אבל אתה איש נחמד, בוא תבקש שלוש בקשות. ואז הוא מבקש שלושה דברים. הוא מבקש את יבלי וחכמיה, את עולם התורה, הוא מבקש את השושלת, זה בהמשך שם, זה עוד 10 שעות. שמה? לא, לא שמעתי על זה. לא מכיר. בכל אופן, זה אחד. והשני הוא ביקש את השושלת של רבן גמליאל. למה זה חשוב? למה זה חשוב? זה נשיאות, זה מלכות, כמו מלכות בית דוד. הוא ביקש ורפואה לרבי צדוק. רופאים שירפאו את רבי צדוק. מה זה? אסבטה. אסבטה זה רפואה. של? אבל יש רבן גמליאל, זה מדינה. הוא נשיא. רבי צדוק היה בתענית, התפלל. אז בעצם רבי יוחנן בן זכאי מבקש שלושה דברים שהם כנראה גולת הכותרת של התחייה של האומה. הוא מבקש גם תורה, הוא מבקש גם מלכות, הוא מבקש גם תפילה. לשמר את כוח התפילה בעם ישראל. רבי צדוק. וגם על זה רבי עקיבא אומר, רבי יוסף אומר, חבל, היית מבקש את ירושלים. כנראה שרבן גמליאל מבין שצריכים לבנות את ירושלים כאילו מההתחלה. אי אפשר לעזוב אותה עכשיו כך. וצריכים, אין ברירה, זה לא יהיה, גם אומרת הגמרא, שהוא חשב שאם הוא יבקש יותר, אז גם את המעט הוא לא יקבל. זה לא רק עניין כאילו טקטי, זה עניין שהוא יותר עמוק, מהותית. רבן חנן בן זכאי כבר השלים עם העובדה שבית חרוב חרבת. כמו רבי צדוק שכבר השלים, זה שכבר נחרב הבית, הוא כבר הפסיק לטענות. עוד לפני החורבן. זאת אומרת, יש שלב שבו אנחנו כבר בונים את הדבר הבא. של? טוב, אז אומר לך מה זה קיים עכשיו רגוע יותר. מה ש... זה כאילו חיזוק גדול, אומר לך מה זה קיים. יפה. רבי עקיבא, הרי הוא תמך בבר כוכבה. הוא אמר, זה המשיח. הוא ראה שאפשר להציל את ירושלים. רבי יוחנן, בן זכאי, ראה כבר את העיר נחרבת, חרבה. הוא לא האמין שאפשר להציל את העיר. לכן הוא ביקש בעצם את התשתיות האלה כדי שיהיה אפשרות להמשיך את הדבר באופן פוטנציאלי. רבי עקיבא היה בעמדה שאפשר להציל את ירושלים. מה כוכבה היה אחרי? אחרי החורבן. בעיר ביתר. יש עוד המשך, כמובן, לעדות החורבן. אנחנו בעזרת השם מקווים ומתפללים. הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די.